אנחנו באורות התשובה, פרק ט"ו, פסקה י'. הפסקה הזאת עוסקת בעצם במוקד אחד שיש לו שני צדדים, ואם אפשר לשים לב אל מילה שהרב חוזר עליה פה כמה פעמים, אנחנו נתמקד במילה הזאת. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נדחיה, הרי היא תשובה של רמייה שתישא על ידי זה את שם השם לשווא. על כן, רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה, לאור באור החיים. וזהו הרז של אורו של משיח, הופעת נשמת העולם, שבעירו ישוב העולם לשורש ההוויה ואור השם עליו יגלה. וממקור התשובה הגדולה הזאת ישב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. תודה רבה. טוב, מה הם שתי המילים שחוזרות פה? יש פה מילה אחת שחוזרת פעמיים, והיא בעצם המוקד של הפסקה הזאת. שכחה. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, אז הכל נעשה מעורבב ומסופק. וגם אחר כך, ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם וכו', שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. כן, יש מציאות של אדם ששוכח את עצמו. כלומר, הוא מתבונן מבחוץ, ולא מקשיב לערך הפנימי שלו בעצמו. זה יכול להיות, תכף אנחנו ניכנס לתוך הפסקה, זה יכול להיות אדם באופן אישי, זה יכול להיות עם באופן לאומי, ששוכח את מהותו. יכולה להיות אנושות באופן כלל אנושי ששוכחת את מהותה ביחס להוויה כולה. זה יכול להיות הוויה בעולם הזה ששוכחת את עצמה ביחס למציאות של כל העולמות וכו' וכו'. מדרגות. בואו נתחיל לפי סדר הדברים. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. אנחנו חיים בעולם שבו המציאות הפרטית היא לא המציאות היחידה. כלומר, האדם כלפי עצמו, עם, כמו שאמרנו, כלפי עצמו, אנושות כלפי עצמה וכו'. ולכן באופן טבעי, העיניים של המציאות, אם זה אדם, אם זה עם, אם זה אנושות, אם זה עולם וכו', העיניים של המציאות הזאת הם באופן טבעי פוגשות את המציאות החיצונית. והמציאות החיצונית הזאת יכולה לבלבל. יכולה לבלבל כי היא יכולה להביא את האדם לאיזשהו כאילו סיפוק, אבל באמת מצד האמת הוא באמת שוכח את עצמו. הרב כותב בהרבה מקומות, כמו שכתוב פה, שבעצם יסוד כל המחלות של האדם הפרטי, או של האומה, או של האנושות וכו', זה השכחה העצמית. כלומר, זה שהאדם, אם מתמקד רגע לאדם הפרטי, זה שהאדם מסתכל יותר מדי בעיניים חיצוניות על המציאות, ולא מסתכל בעיניים פנימיות על עצמו. הרב אומר בספר אורות הקודש, שכל תכונת ההקשבה של האדם, זה שהקדוש ברוך הוא שם באדם תכונת הקשבה, זה כדי שהוא יוכל להקשיב לעצמו. רק אחרי שהוא מקשיב לעצמו, הוא יוכל להקשיב לאחרים. כלומר, בדרך כלל מקובל לחשוב שתכונת ההקשבה היא כדי שאני אקשיב לזולת. אומר הרב, לא נכון, תכונת ההקשבה היא כדי שאני אקשיב לעצמי. מתוך שאני לא שוכח את עצמי, את האופי שלי, את הכישורים שלי, את היכולות שלי, את הכישרונות שלי, את היתרונות ואת החסרונות, את התפקיד, את האידיאל שבשבילו אני נבראתי כדי לממש את אותו אידיאל. אם אדם לא שוכח את עצמו, אז יש סיכוי שבאמת הוא יהיה מאושר והעולם ייהנה מהאושר שלו, וגם העולם בעצמו יהיה מאושר. אבל אם אדם שוכח את עצמו, והעיניים שלו מסתובבות החוצה, במקום שהתכווננו כלפי פנימה, כלפי פנימה אל עצמו, אל תוכו פנימה, אז מתחילות ומופיעות כל הבעיות. לכן אומר הרב, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, א', מי הוא בכלל האדם? האדם זה לא גופו, האדם זה לא חומרו, האדם זאת צורתו, האדם זאת רוחניותו, זה הצד האלוהי האינסופי שבו. לא רק האדם, מה המציאות שנקראת עם ישראל? מה האופי המיוחד של עם ישראל? שבזה הוא שונה מאומות העולם. מה האופי המיוחד של כל אדם באופן פרטי? גם אצל אומות העולם וגם ודאי בעם ישראל. וכו'. אז כשאנחנו שוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה, אנחנו עסוקים בהסחת הדעת. הדעת שלנו מוסחת כל הזמן החוצה. כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, מהו האדם, מה אופיו, מה מהותו, מה כישרונותיו, מה ייחודיותו, מה פרטיותו, מה הצד המייחד אותו, מה תפקידו, מה האידיאלים שבשבילם הוא חי וכו', בין האדם הפרטי, בין האומה, נראה בהמשך, אז הכל נעשה מעורבב ומסופק. כי כשאדם לא מקשיב אל עצמו, אלא הוא מקשיב החוצה, אז בחוץ יש הרבה אפשרויות. והוא באמת מתחיל להתבלבל. אבל ברגע שהוא מקשיב אל עצמו, אז הוא ערני למה שהוא. הוא מתחיל להכיר את יתרונותיו, ומתחיל להכיר, לא הייתי אומר את חסרונותיו, אבל את מה שאין לו, אין לו בו יתרונות. הוא עוסק בהקשבה אמיתית, בהקשבה עצמית. ואדם שמקשיב פנימה, אז הוא בעצם מזהה את עצמו. כשהוא מזהה את עצמו, הוא יודע לפחות בשלב הראשון מה הוא לא. זה כבר התקדמות גדולה מאוד שאדם יודע מה הוא לא. אחר כך הוא מנסה להתחיל לברר מה הוא כן. וההקשבה הפנימית הזאת, היא באמת מסלקת את הערבוביה. את הערבוב של כוחות החיים השונים שאנחנו פוגשים במציאות החיצונית, ואנחנו לא יודעים כמה זה שייך אלינו, כמה זה לא שייך אלינו. אם נעלה רגע לרמה הלאומית, מה הם כוחות החיים שאפשר לקחת מעמים אחרים? מה כוחות החיים שאסור לקחת מעמים אחרים? איפה הגבול עובר? מה האופי הישראלי המיוחד? יתרונו? תפקידו? מה פוטנציאל החסרונות בגלל האופי הזה? וכו' וכו'. אז כשאדם מקשיב לעצמו, הוא באמת מגלה, לא שוכח את המהות הנשמתית שלו, אז ממילא הכל אצלו יחסית בהיר, מבורר, מדויק, מכוון. אבל כששוכחים את המהות של הנשמה העצמית, כי מסיחים את הדעת מהקשבה העצמית אל המבט החיצוני, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הרב אומר, אני רוצה רגע לעזוב את, 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 את הפסקה פה, כדי לראות עד כמה זה חריף. כדאי לכתוב מקור. הרב אומר בספר אורות התחייה, פסקה ה', אורות התחייה פסקה ה', זה בעמוד נון ה'. גם שם הרב מזכיר את השכחה הזאת. אומר הרב כך, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה שנטע בחרתנו. יש כל מיני טעויות. יש טעויות קטנות ויש טעויות גדולות. יש טעויות שהן בפינה של חיים ויש טעויות שהן ביסוד החיים. כאן הרב מדבר על טעות יסודית. טעות שהיא נוגעת ביסוד הקיום של האדם. כאן מדובר על יסוד הקיום של האדם ברמה הלאומית של עם ישראל. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. יש אנחנו לא מכירים את היתרון, לא במובן הגאוותני, אלא במובן של התפקיד שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. שאנחנו לא מבינים שהאופי הישראלי המיוחד, שהוא בעצם גילוי של נשמה אלוקית מיוחדת, זה התפקיד שלנו. וזאת הייחודיות שלנו, וזה מה שאנחנו אומרים להוציא לפועל. לא רק משונים אנחנו מכל העמים. משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. אנחנו לא רק שונים, וזה עם שלום אחד ושלום, אוף מוזר על מפת ההיסטוריה. ברמה הטבעית, ברמה של המאורעות ההיסטוריים שהעם ישראל עובר במהלך הדורות. ולצערנו הרב, רוב המשונות, השונות הזאת, המשונה הזה, מופיע בצורה שלילית, הרבה פעמים. אנטישמיות, שנאת ישראל, וכל מה שעברנו מכוח זה. אז לא רק משונים אנחנו, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, ההיסטוריה שלנו היא יוצאת דופן, היא שונה, היא מצוינת במובן הזה שאפשר לציין אותה באופן שהיא שונה מאחרים, היא יוצאת דופן מאחרים וכו'. אלא, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אנחנו מעולים וגדולים במובן הזה שיש לנו תפקיד, שיש לנו חשיבות, יש לנו אחריות ברמה הלאומית לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכנו ברמת כלל ישראל. אומר הרב, אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. הנה, עכשיו הגענו למילה נשכח. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. עם ישראל, לצערנו הרב הרבה פעמים בהיסטוריה, שוכח את עצמיותו. שוכח את עצמו. אני מנסה לספור כמה פעמים הרב מזכיר כאן את השורש הזה, שכח. אם נשכח את גודלנו, שוכחים את עצמנו. ואם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל, רק בשכחת עצמנו נשארים קטנים ושפלים, ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. שש פעמים שכחה, בשני משפטים וחצי. כלומר, מאיפה הכל מתחיל? איפה שורש כל הבעיה? כאן מדובר בספר ברמה הלאומית. כאן באורות התשובה, תכף נראה ברמה הפרטית, אבל תכף הרב מיד חופץ לרמה הלאומית. כי יש קשר כמובן בין הפרט לכלל. קשר מהותי. הכל מתחיל, יסוד החורבן מתחיל, בשכחת האופי המיוחד של האדם באשר הוא אדם פרטי, של האומה באשר היא אומה לאומית, ציבורית ביחס לעמים, וכולי זה הדרך. לכן, רק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים. אנחנו לא מבינים את הנשמה האלוהית שקבע חוסם בתוכנו, ומל את התפקיד ההיסטורי שלנו. ושכחת עצמנו, היא שכחת גדולתנו. כשאנחנו שוכחים את האלוהי שבנו, שוכחים את עצמנו. כידוע חטא המרגלים, שכשהמרגלים ראו את עצמם כחגבים, אז וכן היינו בעיניהם. ונאי בעינינו כחגבים, כחגבים, וכן היינו בעיניהם. במקום לראות את עצמנו כעם ישראל שאמור להיכנס לארץ, עם כל האידיאל הגדול שיש בזה והופעת השם ותיקון העולם שיש מזה, אנחנו רואים את עצמנו כחגבים, מסתכלים במבט חגבי על עצמנו, וכן היינו בעיניהם, ממילא אם אנחנו רואים את עצמנו כחגבים, אז אומות העולם רואים אותנו כחגבים. אם עם ישראל היום, אם הנהגתו של עם ישראל, הנהגתנו, לא יודעת מי זה עם ישראל באמת, אלא כביכול עוד איזה עם על מפת ההיסטוריה, שיש לו מדינה ריבונית, מנהל חיים עצמאיים, ברמה הכלכלית, הביטחונית, התעשייתית, החברתית וכו'. וזה הכל. ואנחנו עוד עם על המפה, עוד עם באום, אז בשכחת עצמנו, אנחנו שוכחים את גדולתנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. ורק בשכחת עצמנו, אנחנו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו, היא השכחה של הגדולה שלנו. יש כאן עוד הרבה, הרב מעריך בזה מאוד. סוגיית השכחה העצמית. אותו דבר אצלנו פה. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. בואו נמשיך באורות התשובה. והתשובה הראשית, התשובה היסודית, התשובה המקורית, התשובה הראשונה, שהיא עוסקת בעצם בשורש הדברים, בתורף הדברים, ביסוד הדברים, והתשובה הראשית שהיא מאירה את המחשקים מיד, היא אחת. לא סגולות ולא כל מיני דברים כאלה שאנשים אוהבים להתדבק עליהם. אל תחפש סגולות כדי למצוא את עצמך. פשוט, תקשיב לעצמך. תכיר את עצמך. תיכנס למעבדה שנקראת בית מדרש, תסתכל באורייתא וברא את העולם. אם כן, התורה היא מנגנון הבריאה של העולם, וחלק מעולם זה גם אני. אז כשאני לומד תורה, אני בעצם פוגש את עצמי. כי הסתכל בתורה וברא את העולם, וחלק מהעולם שנברא זה גם אני. אז הסתכל בתורה וברא אותי. אז אם אני לומד תורה, כשאני מסתכל בתורה, אני בעצם מסתכל על עצמי. אז אני לאט לאט מתחיל להכיר את עצמי. גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית. לכן, והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשקים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. ויפסיק להיות ממטרה שמסתכלת כל הזמן מבחוץ, מסתובבת כמו ממטרה, עיניים מסתובבות, מחשבות מסתובבות, שאיפות מסתובבות, כמו ממטרה ברחוב. שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים. כשאדם שב אל עצמו, ממילא שהוא שב אל עצמו זה הוא שב אל עצמיותו, עצמיותו זה האלוהי שבו. אל נשמת הנשמות, ומתוך שהוא שב אל עצמו ולא שוכח את עצמו, וילך ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. אני רוצה להגיד משפט אחד מאוד פשטני, אבל הוא מאוד נכון לצערנו הרב. אנחנו חיים היום בעולם שבו צריך להספיק הרבה דברים. אנחנו חיים בעולם של הספקים. מה הספקתי לעשות במהלך החיים? הרבה פעמים, ההספקים החיצוניים שאנחנו משיגים אותם, הם עוד יותר, ואנחנו הרבה פעמים מרוצים מההספקים שלנו, כי הנה, הגענו לכל מיני יעדים שיצרנו לעצמנו, הרבה פעמים דווקא ההספקיות הזאת, ההספקיות החיובית הזאת, דווקא היא משיחה את הדעת מהקשבה עצמית. כי מה שאני הספקתי, זה לא מה שאני. זה ביטוי אולי של מה שאני. אולי זה ביטוי של מה שאני רוצה להיות, אולי זה ביטוי של מה שהחברה דחפה לי לראש שאני רוצה להיות, וכו'. אבל מה שאני הספקתי לא בטוח שזה אני. אם אני הספקתי לטייל בכל העולם במחאות, זה לא אני. הגוף שלי הספק לטייל. בנפש שלי הרגישה מזה שהוא סוג של סיפוק. בסדר. So what? אז מה? זה אני? זה אני העצמי? זה האישיות העצמית שלי? זה האופי היותר תוכי שלי? זה האלוקי שבקרבי? לא בטוח בכלל. אז אנחנו הרבה פעמים מחפשים כל הזמן את ההספקים, וככל שהספקנו יותר, נראה לנו שאנחנו מכירים יותר את עצמנו. מי אומר? יכול מאוד להיות שככל שאנחנו מספיקים יותר, אנחנו אולי מסיחים את הדעת יותר. כי אנחנו מתרחקים מהמקוריות שלנו. ואז אנחנו לא מקשיבים לעצמנו, ושוכחים את עצמנו. לכן לא ההספקיות והשגת היעדים החיצוניים, זה מזהה אצלנו את המהות שלנו. ממש לא. יכול להיות דווקא להפך. לכן התשובה הראשית שהיא מראה את המחשקים מיד היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. יעזוב קצת את ההספקים, יעזוב קצת את כל התוצאות החיצוניות, שאפשר לעשות עליהם וי בפנקס, אבל זה לא קשור דווקא אל האדם בעצמו. אלא ישוב אל האלוהים, אל נשמת הנשמות, נשמת כל הנשמות, ילך יצעד עלה מעלה מעלה, בקדושה ובטהרה. אומר הרב, ההקשבה העצמית הזאת, ולעומתה, השכחה העצמית הזאת, שהיא מקור כל המחלות, שהיא מקור הערבוב והסיפוק, וההסתפקות, כלומר הספק, סיפוק מלשון ספק בהקשר הזה, דבר זה נוהג, שאדם שוכח את מהותו, אז הוא בעצם שוכח את עצמו, וממילא מופיע הספק, ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, אדם פרטי, פלוני אלמוני, שלא מספיק ערני למהותו, לאישיותו הפרטנית, הייחודית, המיוחדת שלו, בין בעם שלם, הבעיה הזאת נמצאת גם ברמה של עם, שעם עם לא מכיר את עצמו, אומה לא מכירה את עצמה, כמו מה שקרה לך באורות, שיסוד המחלה שלנו, זאת השכחה של התא בחרדן. אם אנחנו כעם, כחברה, והנהגתנו, הנהגת המדינה, הייתה מנהיגה אותנו, ואנחנו היינו מתנהגים כך, על פי ההכרה של אתה וחתנו מכל העמים, היינו נראים אחרת לגמרי. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות. מה קורה כשאנושות מנסה חס ושלום להיות כמו מישהו לא בן אדם, כמו בעלי חיים, שהחזק שורד, שהתוקפן מנצח, ואפילו מרוויח. לא צריך לתת דוגמאות מהיומיים שלושה האחרונים. זה פשוט. מה קורה כשצורת האדם הולכת לאיבוד? אלא הוא מתנהג כמו חיית טרף, כמו בעל חיים. הכל בכוח. ואחרי זה עוד אומרים שזאת המדינה היציבה במזרח התיכון, שאפשר לעשות איתה שלום. הנה, 30 שנה זה מחזיק מעמד. מה?
הפסקת אש.
זה לימוד גדול, יש הרבה לימוד מכל החשבונות האלה. אם כן אומר הרב, הדבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, כלפי המציאות הנמוכה יותר, בעלי החיים, עולם הצומח, עולם הדומם, בין בתיקון כל ההוויה כולה, כל ההוויה כולה ביחס למה שהיא באמת. תראו מה אומר הרב, שקלקולה בא תמיד, הקלקול של האדם היחידי, הקלקול של עם שלם, עם ישראל או עמים אחרים, הקלקול של האנושות ביחס לבריאה הסובבת, וכולי, כל הקלקול הזה הוא תוצאה של דבר אחד, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. שכחת העצמיות. איך הרב אומר באורות הקודש במקום אחר שם בסוגיית ההקשבה? אז הוא אומר שהאדם יודע שמות רבים, יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח. שמות רבים הוא יודע. הוא יודע הרבה מאוד דברים, על הרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד נושאים. יש לו מלא תעודות על הקיר. רק דבר אחד הוא שכח, את עצמו, את השם שלו. רק את שמו שכח, זה לשון הרב. יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח. שמות הכוונה נושאים, תחומים, מהויות, רעיונות, שאיפות חיים, חלומות וכו'. אבל איפה אני בכל זה? הלכתי לאיבוד. אומר הרב משפט חמור, עכשיו הרב מעלה אותנו מאורות התשובה ברמת הפרט, לאורות התשובה ברמת האומה, שזה בעצם פירוט של המשפט הקודם, שהדבר הזה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם וכו'. ואם תאמר, ואם עם ישראל יאמר, האומה הישראלית תאמר, שהיא חפצה לשוב אל השם, כן, אני לא שוכח את עצמי, אני שב אל עצמי, אתה יודע מי זה עצמי הזה? זה השם שבקרבי. אבל בדרך לחזרה, אי אפשר לומר, בדרך חזרה שאני חוזר אל השם, וכביכול אני חוזר אל עצמי, אני שוכח משהו אחר שדרכו השם מתגלה. את מה? ואם תאמר שהיא חפצה לשוב את עצמה, שהיא חפצה לשוב אל השם, סליחה, ואת עצמה, האומה הישראלית את עצמה, את הלאומיות הישראלית, את עם ישראל, את כלל ישראל, את הציבוריות הישראלית, היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה? נגיד את זה ברמה של, של סוף אורות התשובה. אם התשובה הפרטית, שהיא הזיכרון העצמי, לא השכחה הפרטית, לא עוברת דרך התשובה הכלל ישראלית, שהיא החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, ובניין המדינה, וחזרתנו להיות עם נורמלי בארצו, חוזרים אל הזהות הלאומית שלנו, לא רק לזהות הפרטית שלנו. אז אם אומר אדם שהוא חפץ לשוב אל השם, אבל הוא לא חושב, הוא לא מבין, עם ישראל, האומה הישראלית, כל אחד מהפרטים באומה הישראלית, לא מבין שהדרך לשוב אל השם היא לשוב אל הגילוי השם ברובד הלאומי, שהשלב הראשון שלו זה קיבוץ גלויות, חזרתנו לארצנו קודם כל. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם ואת עצמה אינה, היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה? בחלק הראשון הרב מדבר אולי כלפי אותו המהלך של הציונות החילונית ששוכח את השם ושכחת השם, כמו שאמרנו, זה הכל מעורבב ומסופק. החצי השני אומר הרב, רגע, זה שאנחנו צריכים לחזור אל השם ולא לשכוח את השם, אנחנו צריכים לחזור אל השם ברובד הלאומי, ברובד הלאומי המעשי של הביטוי הממשי של חזרתנו לציון. אז אם תאמר שבכן, אני לא שוכחת את המהות, את מהות הנשמה העצמית, אני חפצה בשובה, בתשובה הזאת אל השם, אבל אם היא לא מכוננת את עצמה לקבץ את נדחיה, הרי היא תשובה של רמייה, למשפט קצת חמור, שתישא על ידי זה שם השם לשווא. ציונות ללא שם השם, שם השם ללא ציונות. ואני לא דבר כרגע ברמה שמדינת ישראל, למרות שגם זה נכון, אבל בואו נגיד את דברים יותר מעודנים. תשובה פרטית בלי תשובה כללית במובן של חזרה לארץ ישראל, הקמת מדינה וכו', או תשובה כללית בלי תשובה פרטית, זה שכחת עצמנו. זאת מחלה שהיא אותה מחלה, רק משני צדדים שונים הפוכים. על כן רק באמת הגדולה, על כן רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו, ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה. התשובה הלאומית חייבת את התשובה העצמית, והתשובה העצמית הלאומית היא חייבת להופיע תוך כדי התנועה של התשובה הפרטית שכל אחד מאיתנו אל עצמו. רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו, בין ברמה של היחיד, בין ברמה של העם, ומכוח זה ברמה של העולם והעולמים, אז ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, הרי כולה אל קונה, לאור באור החיים. דוד, רצית להגיד משהו מקודם?
כן, הרב, זה קצת מסובך, איך עושים את זה, איך מקשיבים לעצמנו, הרב? אנחנו גם כל אחד עסוק בתרדות היומיומיים, זה פה בלימודים, זה במשפחה. איך אני יכול לעצור ובאמת להקשיב לעצמי, מה אני צריך לעשות?
כמו שאת עושה עכשיו. בא למכון מיר, לומד תורה.
אבל גם זה
נהיה המרות
של החיים.
צריך מאוד להיזהר שלא יקרה. צריך מאוד להיזהר שלא נסיים את ספר אורות התשובה, נעשה מסיבת סיום, ולא הקשבנו לעצמנו, רק עשינו וי על סיום ספר אורות התשובה. צריך לשים לב מאוד שלא מילינו קלסרים, ואנחנו יודעים לצטט את כל הטבלות של כל הסוגיות בגמרא בעל פה, רק שכחנו את עצמנו בדרך. אתה צודק? בבית המדרש המחלה הזאת נמצאת אותו דבר בדיוק כמו שנמצאת בחוץ. אפילו יותר מסוכן, כי כאן יש לנו תירוץ, יש לנו כיפה וזקן מתחת לכותרת הזאת. אז זה יותר מסוכן. נכון. לכן ההקשבה העצמית הזאת היא מאוד מאוד יסודית. אני הייתי אומר, קודם כל צריך לזכור, קודם כל צריך להקשיב הקשבה עצמית. אנחנו כפרטים חלק מעם ישראל. מי זה העם הזה? מי אנחנו? מה המשמעות? מה התפקיד? מה האופי? מה התכונה? מהמקום הזה, איך כל אחד מאיתנו מקבל את הכוחות הספציפיים שלו מהקדוש ברוך הוא, ומזהה את הכוחות האלה לבו, ומוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות המיוחדים שלו כחלק מהמכלול השלם של האומה הישראלית, שמכוח האומה הישראלית תיבנה האנושות ויבנה העולם. תיבנה האנושות ויבנה העולם. אתה צודק, בגלל זה הרב חוזר על זה כל כך הרבה פעמים. כי זאת בדיוק הבעיה, שאנחנו שוכחים את עצמנו. וכאן הרב עושה איזה פליק פלק כזה, שמי ששוכח את השם, אז הרבה פעמים הוא לא שוכח את האומה, כי זאת נקודת האחיזה שלו. ומי ששוכח את האומה, אז הרבה פעמים יש לו נקודת אחיזה, אז הוא שוכח את השם. זה חייב לבוא ביחד. מה יותר חמור ממשפט שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה? כן. תראה, אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת הרבה פעמים באורות התשובה. כאן הרב לא מדבר על היחס בין זה לזה. במקומות אחרים גם הזכרנו וגם עוד נראה, הרב כן מדבר שהתשובה הכללית היא תלויה בתשובה הפרטית. הרב אומר בספר אורות שהדבר שמעכב יותר מכל את התשובה הכללית זה אי התשובה הפרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. כפי שאנחנו רואים היום, מצד שני, התשובה הפרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה חייבת לנבוע מהערך, הרעיון, מהאידיאל, מהאידיאה הגדולה של התשובה הכללית. אז ברעיון הכל מתחיל מהתשובה הכללית. בפועל, אני עושה כרגע בתשובה הפרטית. טוב, בואו נסיים. וזהו הרז של אורו של משיח. זה הסוד, מה זה נקרא אורו של משיח, שיעיר בעצם את המהות העצמית, המהות העצמית של האדם הפרטי, המהות העצמית של עם ישראל, שהוא גרעין העולם, המהות העצמית של האנושות וכו'. וזהו הרז של אורו של משיח, הופעת נשמת העולם. שימו לב איזו הגדרה. אורו של משיח, מה זה אורו, מה ההגדרה של הביטוי הזה, אורו של משיח? הופעת נשמת העולם, האור שמאיר את הבית. יש בית שנקרא עולם, ויש איזה אור שמאיר אותו, מצד התוכן שלו, המשמעות שלו, הערך שלו, האידיאל שלו, התפקיד שלו. אז האור של המשיח, הביטוי הזה בחז"ל, אורו של משיח, הכוונה, ההופעה של הנשמה, של הצד הפנימי המהותי של העולם. זה הצד האלוקי. שבאירו, כשאורו של משיח יאיר, ישוב העולם לשורש ההוויה. וממילא ואור השם עליו יגלה. וממקור התשובה הגדולה הזאת, של האור הפנימי הזה, שהוא הזהות וההזדהות עם אותו אור גדול והביטוי של אותו אור גדול, ישב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. טוב, בבקשה. כן.
אור של משיח פרטי
שלו. נכון. בעצם כל אחד יש לו אור של משיח פרטי שלו.
זה יגלה את האור הכללי שלו.
זה, עוד פעם, זה אמור לנבוע מהאור הכללי, וזה מתגלה באופן פרטי, זה כל אחד מאיתנו באופן אישי. זה נכון. בסדר? יש בחינה כזו שנקראת משיח בן יוסף, זה הצד הלאומי, ויש מה שנקרא ניצוץ של משיח בן יוסף. ניצוץ של משיח בן יוסף זה כל אחד מאיתנו, ששותף באופן רעיוני ומעשי לגאולת ישראל. יש משה רבנו, שזה משה רבנו, ויש כל תלמיד חכם קטן, או כל בחור ישיבה קטן, כולל אנחנו, בבית המדרש, שכשהוא אומר דבר נכון, אומרים עליו בגמרא, משה שפיר כאמרת, משה טוב כאמרת. לא קוראים לי משה, קוראים לי ירן, קוראים לו מתן, קוראים לו בנימין, קוראים לו איתי. אז למה כשאיתי אומר משהו כמו שצריך בבית המדרש, אומרים לו על פי הגמרא, משה שפיר כאמרת. הוא לא משה. אלא אם איתי אומר איזה רעיון, איזשהו ערך, איזושהי אידאה אלוהית נכונה בבית המדרש, זה ניצוץ קטן של הופעת נשמתו של משה. הזווית הספציפית הזאת בתורה היא ניצוץ קטן מהתורה הענקית הכוללת שגילה לנו משה. לכן משיח בן יוסף זה רעיון גדול, וכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ של משיח בן יוסף, אם הוא שותף ברעיון שנקרא משיח בן יוסף. תורת משה, משה רבנו זה רעיון גדול, וכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ קטן שלו. לכן משה שפיר כאמרת. אורו של משיח זה רעיון גדול. ולכן כל אחד מאיתנו שמבין את זה, ומפנים את זה, וחי את זה, ומגלה את זה בפועל, אז יש לו בחינת אורו של משיח, כמו שאתה אומר. בדיוק.
בעצם כל אחד יש לו את היכולת לגלות ניצוץ מסוים מאוד בתורה של אחרים.
נכון. ולכן התפקיד שלו הוא תפקיד ייחודי. אבל זאת זווית אחרת שלא כתובה בפסקה הזאת.
כן, לא משהו.
טוב, שוב, תודה רבה.